מסלול מחדש עם הרב יצחק פנגר.
לילה טוב לכולם, מה שלומכם הלילה הזה? אנחנו בעוד תוכנית של מחשי מסלול מחדש. מה שלומכם החודש הזה? זהו חודש טוב לכולם, בעזרת השם, שיהיה רצון שיהיה חודש שקט, יהיה רצון שיהיה חודש של ניצחונות, של גאולה, של ישועה, של בשורות טובות. אני מודיע מראש, על הצד ואני נרדם בתוכנית. יהיה רצון, אל תדאג, זה לא יקרה, בעזרת השם. אבל אני פשוט חוזר מיום שלם בדרום, מהבוקר עם חיילים, יחד עם נריה ססון, שמגיע לו המון מזל טוב, ואביו, רבי ארז היקר, שמדרכי אבות, שהיינו עם חיילים. כמה בסיסים עברנו היום? אין להם סוף נראה לי, אני לא יודע כמה, זה לא יכול לספור אותם אפילו. אולי אחרי זה נגיד לכם, היינו איתי באולפן לא אחר מאשר פנחס בינדר. אנחנו בזאת השם הולכים להיות פה עד שתיים בלילה, אין כי אני ארדן לפני כן, אבל בזאת השם זה לא יקרה. באנו פה כדי להתחזק, כדי באמת בזאת השם לעשות, לעשות טוב. באמת אני בכלל היינו בדרום, מהבוקר. יצאנו, התחלנו בחצור, חצור, חיל האוויר, היינו באוויר, בים וביבשה. בחצור גף מערכות. אחרי זה הגענו לחיל הים, אשדוד. אתה רואה את כל החיילים המתוקים שלנו, כל מיני גזרות, זה דבורה, זה צירה, זה שייטת, כל מיני. אחרי זה אנחנו לבטר ניצנים. בסיס טירונים, חמודים, פיקוד העורף, חמודים, יפה מאוד. אחרי בטר ניצנים עברנו לאשקלון. יסר של פדם, כמובן יסר זה יחידת ציור. אוי, זה אלה שהולכים ובודקים איכן, אתה יודע, אצלנו הרבה אלה שנרצחו, צריך לאסוף, צריך לשמור על כבוד המת. זה אנשים שדואגים לדבר הזה, אז אנחנו נחזק אותם. ומהם עברנו לבסיס חצרים, עוד פעם חיל האוויר. היינו גם באגף כיבוי, עשינו סיבוב בקבעית. ואחרי זה גף מבנה, ואז נסענו לוגדת עזה. נקודת עזה, היכן שנעשה בין השאר גם המלחמה, הטבח. לקחו אותי שם לחדר כושר, איפה שבעצם התבצרו אותם מחבלים ארורים, שם הורידו אותם. קיצור, עשינו יום שלם מהבוקר, ראינו את עם ישראל היפה, את החיילים האמיצים שלנו. ויהי רצון שכולם יחזרו הביתה לשלום. טוב, אנחנו התכנסנו פה היום לדבר, רבותיי, לדבר ולהתחזק כמובן בכמה וכמה דברים, כי יש לנו הרבה מאוד מה לדבר. אנחנו בפרשיות עכשיו קריטיות, פרשיות של יעקב ועשיו, ומה קורה עכשיו עם רבקה. אבל אני רוצה לקחת אתכם קצת אחורה. לאברהם אבינו רגע. ראיתי פרקי דרבלזר. פרקי דרבלזר מספר שאברהם אבינו החליט ללכת לבקר את ישמעאל. בינתיים ישמעאל כבר התחתן. עם אישה מערבות מואב, אישה בשם עיפה, מבעין. טוב, לאחר 3 שנים הלך אברהם לראות את ישמעאל בנו. אבל שרה השביעה אותו שלא ירד מהגמל במקום שישראל שרוי שם. תראו איזה, אה? החזיק, כביכול, לא יודע, אני לא מבין בזה, אבל היא החזיקה אותו כאילו, אתה לא יורד מהגמל. אתה, אני מכירה אותך, אתה אבא טוב, אתה תתחיל לדבר עם ישמעאל, לא יודע, עוד רגע תביא אותו הביתה עוד פעם. אתה לא יורד מהגמל, תדבר איתו מהגמל. אז אברהם אבינו, למרות שהוא במידה מסוימת זרק את ישמעאל מהבית, ככה הקדוש ברוך הוא אמר לו, שמע בקול שרה אשתך וישמעאל והגר להתראות. אז הוא לא ויתר עליו, הוא לא ויתר על ישמעאל, והוא בא לבקר אותו, וישמעאל באותו זמן לא היה בבית, הוא מדבר עם אשתו שמה, הגיע בחצי היום, אומר הפרקד רבלזר, מצא את אשתו של ישמעאל. אמר לה, איכן הוא ישמעאל? אמרה לו, הלך. הוא ואימו להביא פירות תמרים מן המדבר. תראי, נשאר ילד של אימא, אה? הולך עם אימו עדיין, לא משנה בת כמה היא ובן כמה הוא, הם הולכים ביחד להביא פירות תמרים מן המדבר. טוב, אמר לה אברהם אבינו לעיפה הזאת, אשתו של ישמעאל, תני לי מעט לחם ומעט מים, כי עייפה נפשי מדרך המדבר. כאילו אני עייף, אפשר לקבל פה קצת מים? אמרה לו, אין לחם ואין מים. תהי חצופה, תראה את הגברת הזאת. אין לחם, אין מים. מה את אומרת? אז ממה אתם שותים? אין לכם פה איזה בער באזור? מה את אוכלת? לא אוכלת לחם? תביא לי קבב, אין לי בעיה. תביא לי שווארמה. אין לחם. מה אין לחם? מה את עושה צחוק? אין לחם ואין מים. טוב, אמר לה, אברהם אבין לא נשאר מה שנקרא פרייר, אמר לה, כשיבוא ישמעאל תגידי לו את הדברים האלה, שבא זקן אחד מארץ כנען לראותך, ואמר שסף הבית אינו טוב. שמעתם? אברהם אבין משאיר קוד לישמעאל, ואומר לאשתו שישמעאל הגיע הביתה, תגידי לו שסף הבית לא מי יודע מה מה שנקרא. טוב. אמר, כשבא ישמעאל, הגידה לו אשתו את הדבר הזה. אז מגיע ישמעאל, מספרת לו, אל תשאל, הגיע פה אדם, זקן, מקנן, והוא אמר שסף הבית לא טוב. אמר לה, ככה שמע ישמעאל? שמע זאת ושילחה. מה זאת אומרת? גירש אותה. ככה אבא שלי אמר? לכי, לכי, קחי את הדברים שלך, תארזי. אוף, אופי, החוצה, עיפה, לכי, לכי, לכי. שלח אותה. תראו מה זה. איזה כיבוד אבאים? אבא זרק אותך מהבית. כביכול, ירדת מהדרך. זה לא סתם שזרק אותך מהבית. אתה התנהגת לא כראוי. אבא הוציא אותך מהבית. הייתי מצפה שישמעאל יהיה מלא מרירות. ואם אברהם אבינו אמר לו כזה דבר, פרינציפ הוא ישאיר אותה. גם אם הוא רצה פעם להיפטר מנה, עכשיו הוא ישאיר אותה. אתה זרקת אותי מהבית, אתה אל תנהל לי את החיים. אל תגיד לי מי להתחתן. לא, ממש לא. בדיוק ההפך. כי אברהם אבינו כשהוא אמר את זה, ישמעאל כנראה קלט, הרגיש, שאברהם אבינו עושה את זה מהלב. אברהם אבינו יש לב שהוא לא נתפס ברמת הגודל שלו. ולמרות שהוא מסלק את ישמעאל, כואב לו, זה הבן שלו, זה הבן שלו. אז הוא בא לבקר אותו. וכידוע שעשיו, הנכד, כאשר הוא ביצע את החמש עבירות שלו, הרי זה היה ביום הפטירה של אברהם אבינו. למה? למה דווקא בדיוק ביום הפטירה של אברהם אבינו, עשיו נופל? מה, למה? אומרים חז"ל הרי שהקדוש ברוך הוא הוריד חמש שנים מחייו של אברהם, כדי שלא יראה את בן בנו יוצא לתרבות רעה. שמעתם? אברהם אבינו הורידו לו חמש שנים מהחיים שלו. אני לא יכול להבין מה זה יום אחד בחייו של אברהם אבינו שהוא בא בימים. מה זה שבוע, מה זה חודש, מה זו שנה שלמה של עבודת השם של אברהם אבינו, ובכל זאת, חמש שנים הורידו לו כדי שהוא לא יראה את בן בנו יוצא לתרבות רעה. אני מתחזק פה בשני דברים. האחד, קודם כל רואים שאברהם אבינו בן אדם. למה לא אומרים לו, תשמע, תעבוד על המידות שלך. תעביר על המידות, בסדר. אין מה לעשות, ירד מהדרך, ירד מהדרך. קורה, קורה. לא, אברהם אבינו לקח את זה ללב כל כך. והוא היה לוקח את זה עוד יותר, ולכן הקדוש ברוך הוא לוקח את אברהם אבינו טרם זמנו לכאורה בחמש שנים. טוב, בקיצור הוא שלח את ישמעאל, ובשלם סומר אמרנו, הוא הולך לבקר אותו, ואתה רואה שישמעאל מקבל ממנו את הביקורת, למרות שהוא אומר לו על אשתו, בוא לה, ישמעאל נשוי, הוא אוהב את אשתו אולי, לא יודע מה קורה שם בבית. אבל ברגע שאבא שלו אמר לו משהו, והיה פה דברי טעם, פשוט שילחה. טוב, יפה, בוא נמשיך, נראה מה קורה בהמשך. שלחה אמו, ולקחה לו אישה מבית אביה, ושמה פתומה. ישמעאל נשוי פעם שנייה, זיווג שני, עם אישה בשם פתומה. או פתימה, לא יודע, מפה השם של הערביות, תמין, פתמה. טוב, אז הפתומה הזאת הייתה אשתו השנייה. וגם אחרי שלוש שנים הלך אברהם אבינו לראות את ישמעאל בנו. התסריט כמעט חוזר על עצמו. ונשבע לשרה, כפעם הראשונה, הוא לא ירד מהגמל, כביכול בשפה שלנו, תירגיע, לא ירד מהגמל, זה הכל בסדר. לא, תשבע לי, לא רוצה, תשבע לי! טוב, נשבע לך, לא ירד מהגמל. אוקיי, טוב, הוא עולה לגמל. והוא מגיע לאזור של ישמעאל, פוגש את אשתו החדשה, פתימה, ואומר לה, היכן ישמעאל? איפה ישמעאל? לא אמר, אני אבא שלו, תביא את הבן שלי פה. לא. הוא אמר, איפה ישמעאל? אמרה לו, הלך עם אמו לראות את הגמלים במדבר. עוד פעם עם אמא שלו. מה נסגר פה הקטע הזה, אה? ילד של אמא לה. טוב. אז הוא הלך עם אמא שלו לראות את הגמלים במדבר. יפה. אמר לאברהם אבינו, אז אמר לאשתו החדשה, לפתימה הזאת, תני לי מעט לחם, מעט מים. שימו לב טוב, גם אותה הוא מנסה. עכשיו, הם לא יודעות שהוא מנסה אותם. גם העיפה הראשונה הזאת, היא לא יודעת שזה אברהם אבינו, היא לא יודעת שזה ניסיון, היא לא יודעת שום דבר, והיא נכשלה ואפה מהמשחק. הפתומה הזאת, לא. היא שומעת שאברהם אבינו מבקש מים, היא לא יודעת שזה אברהם אבינו, היא לא יודעת שהוא האבא של בעלה, שהוא השבר שלה, מה שנקרא, היא לא יודעת שום דבר, והיא מביאה לו, היא מביאה לו מים, ומביאה לו לחם, ואז ברגע שהיא נותנת לו את זה, עמד אברהם אבינו והיה מתפלל לפני הקדוש ברוך הוא על בנו, ונתמלא ביתו של ישמעאל מכל טוב. שמעתם? אברהם אבינו ברך אותו, תקשיב, התמלא הבית שלו כל טוב. כשבא ישמעאל, הגידה לו אשתו את הדבר הזה, וידע ישמעאל שעד עכשיו רחמי אביו עליו. שמעתם? רחמי אביו עליו. וכידוע שישמעאל עושה לקראת סוף ימיו תשובה, כמו שכתוב בפסוק, ויקברו אותו יצחק וישמעאל בנו. זאת אומרת שברגע שהם קוברים אותו שניהם, שמע מן האומרת הגמרא, תשובה עבד בימיו. גמרא בבא בתרא, ת"ז עמוד ב', מפה למדנו שישמעאל עשה תשובה בסוף ימיו. למה עשה תשובה? אולי זה גם הדבר הזה. אתה רואה שאבא לא מוותר על הילד. לכאורה יוכל להתעלם. הוא יכל לבוא לבקר אותו, תשמע, זה הילדים, זה אשתו. אני לא מתערב להם. זה הביצה שהוא הכין לעצמו, שהתבוסס בתוכה. מצא לו כזו קלפתי עכשיו, תמיד קמצנית, מה זה בעיה שלו? לא, אברהם אבינו כן היה אכפת לו. והוא משאיר לו איזשהו מידע שלא היא תיפגע ישירות. שלא תדע, תמיד, לא יודע מה עכשיו. אבל המבין יבין, הוא לא אמר לו כלום. הוא רק אמר, תדע לך, סף הבית, לא מי יודע מה, מה שנקרא. טוב. אז ישמעאל הבין איזה משהו, הבין מזה, ואתה רואה שהוא שילח אותה, והוא זכה בסוף השבר לאישה טובה, וזכה לפרנסה, זכה לכל הברכות וכל הישועות. אבל לראות איך אבא לא מוותר על הבנים שלו. איך אברהם אבינו לא מוכן לוותר על הבן שלו. מפה כולנו תפילה לקדוש ברוך הוא. אל תוותר על ילדיך. לא החטופים, כי המצב הוא לא פשוט במצב הזה אצל החטופים, אני אומר לכם, עוד אנחנו נשמע כל מיני דברים שהולכים להתברר, אבל המצב לא פשוט, לא פשוט. ולא פשוט, אני אומר את זה בלשון המעטה. אנחנו עוד נקבל דיווחים, ואנחנו ננסה לראות, אבל הדברים לא פשוטים בעליל, ומכם נהייתי היום בדרום עם החיילים, במקומות ה... לא פשוט, בקיצור. יהיה רצון שכולם יתבשרו בשורות טובות, יהיה רצון. אבל אנחנו צריכים להתכונן באמת לדברים לא פשוטים. מצד אחד. מצד שני, רוצים להתחזק ולראות את החיזוק של עם ישראל, ואתה רואה שכמו שאברהם אבינו לא מוותר על הבן שלו, אז בורא עולם, אל תוותר על ילדיך. וכשאתה מסתובב עכשיו בבסיסים, אתה רואה שעל זה נאמר בחזל, אפילו רקנים שבישראל, אני אומר לכם, מלאים, מלאים, מלאים. ילדים, אני אומר לך, ציציות ותפילין ונטלות ידיים וברכות השחר, ומה לא, אני אומר לכם, מה לא, מה לא. וזה הבקשה שלנו, שכולם יחזרו לשלום, ובעזרת השם, כמו שאברהם אבינו, דאג לבנו ולא היה מוכן לעזוב אותו, וכמו שישראל שמע בכל אביו ועשה את המעשה הנכון, יהיה רצון שבורא עולם לא ישכח אותנו, ויהיה רצון שגם אנחנו נעשה את המעשים הנכונים. אחת! מה ההמשך של השיר הזה? לא יודע, אבל תכף נראה, שנייה נעלה את זה פה למעלה, בואו נשמע אחת של מרדכי שפירא.
Hashem, oi so avakesh Achas, achas so alti Meyes Hashem, oi so avakesh mm-hmm. שוארתי מייס השם אוי זו אבקש שבתי בביס השם
יהי רצון שגם אנחנו נזכה לשבתי בבית השם כל ימי חיי. טוב, אנחנו ממשיכים בעזרת השם כדי להתחזק ולהבין כמה דברים. קודם כל, אם דיברנו כבר על אבא ובן, איך יכול להיות שיצחק טעה בעשיו? הרבה דברים נאמרו על זה, הרבה קולמוסים נשברו על זה. איך יצחק אבינו לא מבין שהבן שלו, אלא יותר מזה נגיד לכם, זה לא רק שהוא לא יודע, הוא יודע בשלב מסוים הרי. מה הכוונה? הרי ברגע שיעקב מקבל את הברכות, נפקחו עיניו מן השמיים, כי כשיעקב נכנס, נכנס איתו ריח גן עדן. אופה, איזה ריח, כידוע שיצחק היה בגן עדן, בזמן שפרחה נשמתו בעקדה, אז הוא מכיר את הריח הזה, אופה, איזה ריח, נכנס לפה, נהדר. בעשיו נאמר, ויחרד חרדה גדולה עד מאוד, הוא ראה גיהנום פתוח מתחתיו, מתחתיו של מי? הוא מחזל מתחת עשיו, בסדר? זאת אומרת, הוא רואה, אימא לי, הבן אדם הזה, וואו, שם ירחם. והוא אומר על יעקב, גם ברוך יהיה. זאת אומרת, הוא מבין שהיעקב ראוי לברכות, ועשיו מחר לו את בכורתו. אז אני לא מבין, אם הוא מבין, מבין עכשיו, יצחק אבינו, אני צריך להתחזק, אני צריך להבין, אם יצחק אבינו מבין שהבן שלו עשיו הוא בן גיהנום, מה שנקרא, למה הוא לא גער בו, גרש אותו, לך מהבית, חצוף אחד. למה? למה, למה עוד מברך אותו? מה הולך פה? אנחנו צריכים להבין שגם אחרי שיעקב עזב את הבית, שיעקב נשלח לחרן, מי? עשיו נשאר לגור עם ההורים. עשיו המשיך לשמש את אבא שלו בהסכמתו המלאה. איך יצחק אבינו מכיל את הבן אדם הזה, את עשיו, מהבן של אמא שלו הוא כבר, מה? אלא יקירה, תקשיבו טוב עכשיו. מפה אנחנו רוצים להתחזק בדבר אחד. לכל אחד ואחת מאיתנו יש סיכוי. תקשיבו לי טוב ותקשיבו טוב. לכל אחד ואחת מאיתנו יש סיכוי. לא משנה מה עשינו, לא משנה לאן נפלנו, לא משנה מה ראינו או מה חשבנו. לכל אחד ואחת מאיתנו יש סיכוי. וגם אם אתה בבחינת עשיו, הלעיתני נא מן האדום, האדום הזה, שאתה כולך חיצוניות, רק אדום, תן לי אדום. אתה לא אומר אפילו מה אתה אוכל, עדשים לא עדשים, אתה הלעיתני נא מן האדום, האדום הזה. יש לך תקנה, וזה מה שלומדים כאשר ארבעה מרבותינו התנאים הרי נכנסו לפרדס. ביניהם היה אלישע בן אבויה, כשהוא יצא הוא היה נבוך, מה שנקרא, טעה, יצא בת קול ואמרה, שובו בנים שובבים, חוץ מההוא, מאחר. טוב, אמר, הואיל ונטרדתי מן העולם הבא, ילק, לפחות אני ייהנה מהעולם הזה, יצא והתפקר. טוב, ברור שכולם עזבו אותו. שמרחם, הרב ירד מהדרך. תאר לך סצנה כזאת, חס ושלום. אתה רואה את הרב, יום אחד אתה עם זקן, פאות, דבקות. פתאום יום למחרת אתה קולט גילח את כל הזקן, שייף את הפירות. וואי, איזה מכה. איזה טרגדיה, בוא נזה, רעידת אדמה בעולם התורה, רעידת אדמה בעולם התורה, הרב גילח את פירות פאותיו, וכן, שחית את זקנו, אמא! ורואים אותו רוכב על סוס בשבת, יום הכיפורים שחל בשבת, זה לא, אה? תכף אתה רואה את הרב על סוס, בשבת, יום! ומישהו אחד ממשיך להתלוות אליו, מי זה היה? יפה מאוד. רבי מאיר בעל הנס לא מוכן לוותר על רבו. מן הסתם כולם נטשו אותו, כולם התרחקו ממנו, כולם לא רוצים לדבק במחלה הזאת שנקראת כפירה, או לא משנה איך נגדיר את זה. אבל מישהו אחד מתלווה אליו, מישהו אחד ממשיך לנוק ממנו, מישהו אחד עדיין לוקח את הרימון ואת קליפתו הוא זורק ואת התוכן הוא אוכל. זה היה רבי מאיר בעל הנס. למה? איך הוא לא התייאש? למה הוא לא עזב אותו? אתה לא מתבייש? תראה איך אתה מתנהג, כבוד הרב. איך אתה מתנהג? אתה לא מתבייש? פעם אחת הם רחבו, הוא רחב על סוס בשבת. רבי מאיר היה מהלך, לומד תורה מפיו. עד שהוא אומר לו, מאיר, חזור לאחוריך. למה? כי כבר כשיערתי בעקבי הסוס עד כאן תחום שבת. אתה מבין את הגאוניות? הוא מעבר לזה שהוא מדבר עם רבי מאיר. עכשיו, תוך כדי שהוא מדבר איתו, הוא אוחז ראש, כמה צעדים עשה הסוס. אתה מבין? כדי לעמוד על תחום שבת. אמר לו, אף אתה חזור בך. אם אתה אומר לי לחזור בי, בוא תחזור גם אתה. בוא נראה אותך גבר. אמר לו, לא כך אמרתי לך. עזוב, תשחרר, רבי מאיר. מאיר, תשחרר. כבר שמעתי מאחורי הפרגוד. לא תגיד לי עכשיו, בדואר קיבלתי בטעות. שמעתי מאחורי הפרגוד, שובו בנים שובבים חוץ ממני. חוץ מאחר. למה רבי מאיר לא ויתר עליו? אתם יודעים? אלא התשובה היא, הרי רבי מאיר הוא מצאצאיו של נירון קיסר. תחשבו מאיכן מגיע רבי מאיר בעל הנס. שכל אחד מאיתנו שלא יחשוב לרגע, אין לי סיכוי. מי אני? מה יצא ממני? רבי מאיר בעל הנס הגיע מנירון קיסר, נכון? הרי נירון קיסר שהוא נשלח להחריב את ירושלים. עכשיו, אם אני מתחיל להתבלבל במשהו, סימן שאני נרדם. אז אני מרזיק חזק, שלא יעצמו לי העיניים פה, ובזאת השם, אני פה לבד באולפן, גם ככה אני מדבר על הלמפה. אבל בזאת השם, אז ככה, אמרנו שנירון קיסר נשלח להחריב את ירושלים. כשהוא מגיע לירושלים, הגמרא מספרת שהוא משגר חץ. למזרח. והחץ נופל בירושלים. ככה כל ארבעת רוחות השמיים, ואז הוא תופס את התינוק ואומר לו, פסוק לי פסוקך. והילד מסתכל לו בעיניים, השאיר לו מבט ואומר לו את הפסוק שהולך לשנות את חייו. ונתתי נקמתי באדום ביד עמי ישראל. אני הייתי מוסיף, ונתתי נקמתי בישמעאל וחמאס ביד עמי ישראל. אמר לו, הקדוש ברוך הוא, מבקש אני להחריב את ביתו. אז נירון קיסר עשה חשבון, אם באמת הפסוק הזה הוא נכון, והפסוק אומר, ונתתי נקמתי באדום. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא הולך לנקום באדום, וזה אנחנו כביכול להם. זה נירון אמר על עצמו. ממילא, אני לא לקח סיכון. מה, עכשיו הוא רוצה להחריב את הבית, כביכול הקדוש ברוך הוא רוצה להחריב את ביתו, ולבקש לנקות את ידיו בידי, קדימה ערק והתגייר ממנו. יצא ממנו רבי מאיר. זאת אומרת, רבי מאיר יש לו פה שיעור אדיר שמאוד מתאים לדור שלנו. למה? הרבה מאוד מהדור שלנו הם אנשים בעלי תשובה שהתמודדו, אתה יודע, לא תמיד שההורים היו באדם וכדומה. רבי מאיר מספר את אני מהשושלת שלי, מי זה אבא שלי או סבא שלי, לא יודע בדיוק, לא כתוב בדיוק מה הוא היה שלו, אבל הוא מצאצאיו של נירון קיסר. רבי מאיר בעל הנס, בלי אבות או אבא תומך, בלי אמא מתפללת, כלום. רבי מאיר בעל הנס לומד, תקשיב טוב, אם נירון קיסר יצא אבא שלי, אז כן, מאלישע בן אבויה יכול לצאת תלמיד חכם. וזה אני אומר לכל אחד מכם, אין אחד שאין לו סיכוי, ולא משנה מה תבחרו בחיים, אם זה לימוד תורה יהי רצון, או דברים אחרים גשמיים, לא יודע, מהצבא, או עסקים, או לא משנה, הם הדברים תפלים יותר לתורה, זה לא משנה, אבל הרעיון העיקרי הוא, שאם לנירון קיסר היה סיכוי והוא התגייר, אז לכן יצחק אבינו לא מוכן לוותר על עשיו. כי הוא לא מוכן לוותר עליו, פשוטו כמשמעו, הוא רוצה לקרב אותו, הוא רוצה לקרב אותו, הוא יעשה הכל כדי לקרב אותו. היי, עכשיו היה, לא יודע מה, היה עסוק בדברים אחרים, אבל הוא יחזור לזה, זה מה שמעניין אותו. טוב. ואז רבי מאיר ראה עוד מישהו. היה את נבוזרדן. נבוזרדן, הוא היה שר הטבחים של נבוכדנצר. ונבוזרדן הזה, הוא הרג, לא אף אחד מישראל, על בקעה אחת, 211 ריבו. זאת אומרת, למעלה משני מיליון איש, הבן אדם הזה רצח. מה? אתה יודע, חמאס, ימח, שימה וזכרם, עשו לנו במידה מסוים בית ספר. אנחנו לא היינו בנויים לזה. הצבא שלנו לא היה מוכן, אמרו לי בחיל הים, תבין, הרב, הם באו עם שבע סירות קומנדו. אנחנו בנויים, אתה יודע, לסירה אחת, שתיים, להוריד, שלוש, ארבע. הם באו עם שבע. אז הורדנו חמש סירות כאלה, אבל שתיים הצליחו לחדור. כי אתה יודע, בכל זאת, עושים את ההשתדלות שלנו, אבל זה לא פשוט. נבוזרדן הרשע הזה רוצח המונים, המונים. ולהזכיר לכם, היה לנו אז גם צבא, היה צבא של בר כוכבה, אבל בגלל שהיה את החפרפרת של שנאת חינם, איבדנו את המלחמה היא. אז נבוזרדן הזה מגיע, והוא רוצה עכשיו להשקיט את דמו של זכריה הנביא הרי. והוא הורג שם על בקעה אחת, שני מיליון איש. בירושלים, 94 ריבו, כלומר, קרוב למיליון, על אבן אחת. ואז, אחרי כל הרציחות האלה, אחרי כל האורלת הלב שיש על הגוי הזה, הוא עושה חשבון זריז ואומר לעצמו, רגע, 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 אם על גופת יהודי אחת, על זכריה הנביא, אם ככה בורא עולם לא מוכן לשקוט, מה אני אגיד אחרי כל הרציחות שרצחתי, אומר? הוא מבין שאין לו תקנה, ופשוט מאוד נבוזרדן הזה מתגייר. שמעת? האם רבי מאיר רצה ממנו, או מנרון קיסר? לא משנה לנו, הנקודה העיקרית עבורנו, רבי מאיר בעל הנס יש לו פה יתרון על כל השאר. הוא ראה שבן אדם, גם כשהוא מבוגר, הוא יכול להשתנות. ואדם תמיד יכול להצליח ככה, ולכן... רבי מאיר לא מוותר, לא על רבו, כי הוא מגיע או מנרון קיסר, או מנבוזרדן, שני האנשים הללו מתגיירים, ובסופו של דבר, אתה רואה, יוצאים הם תלמידי חכמים, אז עבורנו, זה לדעת שיש לנו סיכוי. יש לנו סיכוי, הסיכוי הזה הוא סיכוי חזק, כי אנחנו רוצים להגיע קרוב לקדוש ברוך הוא, רוצים לעשות לו נס, ורוצים להבין שגם אם יש קשיים, אנחנו לא נשברים, לא נשברים כי הוא זה, בוא ניקח את זה לכיוון של השיר הידוע שאני מאוד אוהב אישית על לימוד התורה. קובי ברומר עוסק בתורה. בוא נראה מה קורה, שגם אם יש קשיים, גם אם יש איסורים, אנחנו לא מתרגשים משום דבר, כי אנחנו עוסקים בתורה. התורה מעבר לאיזושהי מגנה ומצלה, היא גם נותן לנו טעם ומתיקות ביום יום.
ואם אכתוב לך את הצרות שהיו לי בימי חיי, כי לא היה לי אפילו יום טוב אחד בכל ימי, ובכל זאת אני אדם המאושר בעולם, תמיד השמח מכולם, ומדוע? כי אני עוסק בתורה. ואם אכתוב לך את הצרות שהיו לי בימי חיי, וזה יהיה יותר פי כמה וכמה מכל ספריי, ובכל זאת מילדותי ועד היום הזה, כשלבית המדרש את דרכי עושה, אני שמח כי אני עוסק בתורה. לולי תורת רע שעשוי, אז עבדתי ועוני לולי תורת רע לכתוב לך את הצרות שהיו לי בימי חיי, ועל הכל אני מתגבר, ואם לא עכשיו ומתי. ומתוך כל הקשיים אל מול הניסיונות, עוד המסע על גבי מבקש לראות באור פניך, כי אני עוסק בתורה. לולי תורתך שעשועי, אז עבדתי ועוני.
לולי תורתך שעשועי, אז עבדתי בעוני. אז אני מבקש הפעם סליחה על הצד, אני מדבר שטויות בתוכנית הזאת, זה בגלל שאני מנקר מדי פעם, כנראה אני נרדם מדי פעם. אני לא מתכוון לזה, אני מקווה שאני כן מדבר לעניין, אני פשוט לא יודע, אני לבד באולפן, אני מדבר די לעצמי, ואני פשוט מת מעייפות אחרי שיום שלם היינו פשוט עם חיילים, מהבוקר עד עכשיו. רצנו מבסיס לבסיס, מבסיס לבסיס, מבסיס לבסיס. היינו גם, היינו בדרום פשוט, והיינו גם חיל האוויר, גם בים, גם ביבשה, מה שנקרא. וזה היה מאוד מרגש. אני מכם, ראינו עשרות ומאות, מאות, מאות חיילים. וזה היה מרגש מאוד לראות את עם ישראל באמת בתפארתו. כיצד לראות את מי שנראה רחוק, אבל מאוד, מאוד, מאוד קרוב. המלחמה הזאת עשתה הרבה מאוד רע. אבל במידה מסוימת גם הרבה הרבה מאוד טוב, אני אומר לכם, לפחות לאנשים מסוימים, שאני לא יודע אם היה דרך אחרת לקרב אותם, מה אני אגיד לכם, וכל מיני תובנות וכל מיני אמירות שנאמרו שם, וחלקם מזעזעות. אתה יודע, מישהו אמר שביום כיפור הכריח אותנו להוריד את המחיצות. אתה מבין? אז הורידו לנו את המחיצות. אז החמאס הוריד את המחיצות גם. הייתה הרצאה בכוכב יעקב. יש לי יהודי יקר שסיפר שאחותו גרה בניו יורק. שמה בישראל, בארצות הברית, אבל רוחמה. היא מלמד בבית ספר כזה ממלכתי. זאת אומרת, מאוד מינימלי. מאוד מינימלי. והיה מישהו מתוך כמו יושב ראש מועצת ההורים, אני לא יודע איך לקרוא לזה, אבל אחד מההורים מאוד התנכל למורה הזאת, כי היא מאוד רצתה להכניס את יידישקאי בבית ספר. אז הייתה קוראת להם קריאת שמה עם הילדים, קריאת שמה. אז בשלב מסוים, הוא העיר לה שזה יותר מדי דתי. אז שהיא תגיד רק שמה ישראל וברוך שם, וזהו. לא, בלי פרשיות, בלי שום דבר, רק שמה ישראל. טוב. ככה היא עשתה, אתה יודע, ככה הוא לחץ. בשלב מסוים היא עזבה את הבית ספר הזה, עברה לבית ספר אחר, ואז פרצה המלחמה. ושפרצה המלחמה, אותו בן אדם, או יהודי, שכל כך יצא נגדה, ואתה יודע, ודי מירר לה את החיים, כדי שהיא לא תגיד, שמע ישראל שלמה, חס ושלום, כן? אז הוא התקשר בתחילת המלחמה לבקש ממנה סליחה. אז היא אומרת, למה אתה מתקשר אליי עכשיו? ואז הוא מגלה לסוד ואומר לה, שביום שמחת תורה הוא מימן קבוצה של אנשים מההפגנות למיניהם, הוא שילם להם, תבינו מה זה, הוא שילם להם כדי שיעשו לחרדים באזור תל אביב שבת שחורה. שמעתם? אותו בן אדם יהודי, לא מישהו אחר, משלם לאנשים כדי שיעשו לחרדים שבת שחורה. הוא התקשר לאותה מורה לבקש סליחה, כי הוא אמר, בורא עולם הראה לי איזה שבת שחורה יכולה באמת להיות. הבנתם? תדעו לכם שהמלחמה הזאת זה מלחמה של התפקחויות. אנשים מתפקחים פה אחד אחד. מי שחשב שכוחי ועוצם ידי, מי שחשב שהחמאס מורתע, או מי מסוגל עלינו ומי יכול עלינו. התפקחויות על גבי התפקחויות. אני מבקש סליחה ומתקשר למורה, כי אני רציתי לעשות שבת שחורה ליהודים החרדים בתל אביב, והקדוש ברוך הוא הראה לי מה זה שבת שחורה. אז התפקחות לחיוב, כי תראו, במקום להתמרד עוד יותר, הוא פשוט מודה על האמת. הגעתי לחיל הים, אז היינו באשדוד, ואתה יודע, אנחנו ככה נצאים בסיפון. ניגש לאחד החיילים, לא דתי, בלי כיפה, והרב המקומי אומר לי, פנגל, אתה יודע, הוא עושה כברת דרך אדירה, הבחור הזה. אז הבחור הזה חמוד, אשכנזי כזה, יפיוף ככה. הוא אומר, אתה יודע לך, אני הייתי ממארגני המחאות, ההפגנות. ואני מבין עכשיו, הוא אומר, שטעיתי. וואי, אתם מבינים? אני הייתי ממארגני ההפגנות, הוא אומר. עכשיו אני מבין שטעיתי. הוא רואה את הנתינה של הציבור הדתי-חרדי. היה שם חבדניק אחד, חמוד, מחלק מצוות במילואים. מה אתם צריכים? ציציות. יש לו פאוץ' של תפילין. על הצד ומוצא מישהו, בום, מלביש עליו תפילין. חמוד. זה לראות עם ישראל באמת בתפארתו. אתה שומע סיפורים לגבי סיפורים של השגחה פרטית. סיפר רונן זקזק, הוא איש קבע של חיל האוויר. כמדומני גר באופקים, או בסדרות, נראה לי אופקים, שכחתי לכתוב את זה, דיברתי איתו בטלפון שם באוטו. אז הוא סיפר שהוא בונה סוכה קבוע. אז אחרי יום כיפור הוא התחיל לבנות הסוכה, והוא החליט שהוא יבנה סוכה פעם קטנה יותר. בדרך כלל הוא בונה סוכה של 5x3. הוא אמר, מספיק 3x3. זה מספיק, אנחנו לא צריך 5x3. הוא אומר, אשתו מתווכחת איתו. אשתו התווכחה איתו. ג'ואנה קוראים לה. לא הייתה מוכנה. אתה עושה סוכה גדולה. סוכה גדולה! אבל הוא אמר, ממי, תסבי, אבל הילדים לא איתנו היום בשבת. התלבטו, 3x3 או 3x5. הוא רצה 3x3. בואי, קצר יותר, קטן יותר, קומפקטי, פחות עבודה. היא התעקשה איתו, תעשה 5x3, תפסיק לבלבל לי את המוח. באותו בוקר קשה. כאשר המחבלים חודרים גם לאופקים. הם עולים על הגדר שלו כדי להיכנס לתוך הבית שלו. אבל תקשיבו אותו, הוא אומר לי. פנגר אמר לזכות אשתי הצדיקה, שרק בגלל שעשינו את הסוכה 5x3, אז הסכך הגיע עד סוף הגדר. ושהמחבל עם מח שימו וזכרו ניסה לטפס, הוא קיבל מכה מהסכך. והמכה של הסכך עצבנה אותו, שהוא החליט לוותר על הבית שלנו. שמעתם? אז אם הוא היה עושה רק 3x3, מהחומה, המחבל חס ולא היה קופץ לתוך הגינה, והוא דרוב הביתה. בגלל שהסוכה הייתה 5x3, והגיע עד סוף הגדר הזה, או יותר החומה הזאת, המחבל שטיפס, קיבל מכה מהסכך וויתר. אז הוא אומר, תראה מה זה, אתה לא יכול לדעת איך מצווה לפי מגינה עליך. היה סיפור אחר ש... אלימלך חורי סיפר את זה, הרב של מגד דרום. יש יחידה שקראת ימ"ס דרום, זה יחידת המסתערבים. בראל שמואלי, זה שנרצח, אז הוא היה מהם. הם יחידה מיוחדת של צלפים. עכשיו, הם מיוחדים, הם יחידה של צלפים, יושבים על הגדר, אתה יודע... מסתכלים מה קורה, אם מישהו רק מתקרב לגדר, טלק, מורידים אותו. נהדר, מרחק אפילו 300 מטר. אז הם יחידה של 11 לוחמים כאלה, וביום שמחת תורה הם ניהלו קרבות קשים, 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 תבינו, שהם אלה שבעצם נלחמו שם בנחל עוז, ומתוך 11, 7 נפצעו, 1 נהרג, ו4 נשארו. והארבעה האלה שנשארו מהימ"ס האלה, הם הרגו למעלה מ-100 מחבלים. 4,000 הרגו למעלה מ-100 מחבלים. עכשיו, המוצב שלהם, שבו נתנהל הקרב, כל המוצב עלה באש. זאת אומרת, המחבלים, ההורים, שרפו הכל, כולל הכל. חוץ מדבר אחד. מה נשאר מכל המוצב, אתם יודעים? אני שלחתי את הסרטון, הראה לי את זה. נשאר להם רק הסוכה. תקשיבו טוב, סוכה חדשה, דנדשה. הוא אומר שכל הסוכות, אומר שם הרב, זה הרב אלימלך חורי, רב של מגד דרום, הוא אומר, קיימו בתוך הסוכה הזאת עשרות מצוות, גם של מצוות סוכה וגם ארבעת המינים, אחד אחרי השני, כל חג סוכות. הוא אומר, תבין, כל המוצב נשרף, הוא מראה לי, הכל שחור, הכל שחור. חוץ מהסוכה הזאת, וזו סוכה של בד, יקירה, היא אמרה להישרף ראשונה, מה זה הדבר הזה? תדעו לכם, היו הרבה מאוד השגחות פרטיות. אני ביום חמישי, רביעי, עשרתי הרצאה לחקלאים, השם הרב בנימין כהן מקרן השביעית, אמר לי 69 חקלאים שנמצאים בעוטף, ששמרו שמיטה, ניצלו. יש נזק אולי ברכוש, אבל בגוף כולם, כולל כולם, ניצלו. אנחנו אומרים לכם, ניסים על גבי ניסים, כל המלחמה עושים נס אחד גדול, כי לצערנו הרב, מעבר למה שקרה, יכול היה לקרות הרבה יותר. יש לנו, אני אומר לכם, למחבלים מחשימה וזכרה, הם באו מצוידים ברמות אחרות, עם מפות של, של, של בסיסים. לא ארחיב לכם יותר מדי, אבל מה ששמעתי שם, עם תמונות של תצפיתניות ויותר, עוד לפני שחטפו אותם בכלל. הם ידעו את מי הם הולכים לחטוף, והם ידעו הכל, זה לא נתפס, יש להם מפות של, 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 של בסיסים בצבא. למי יש כזה דבר? ממש לדעת איפה ומה ומי. ניסי ניסים שהם לא התקדמו, אני אומר לכם, זה יכול היה להיות הרבה יותר גרוע, הרבה יותר גרוע. לכן אני חוזר, אנחנו צריכים להתחזק בדבר אחד, פשוט אמונה פשוטה. איש תם יושב אוהלים. יעקב אבינו תם מלשון מושלם. תבינו שעד גיל 63 הוא יושב לומד תורה, אחרי זה 14 שנה נטו בבית שם ועבר, לא שכב, לא ישן, מגיע לשלמות עד שדמותו חקוקה הרי בכיסא הכבוד. אבל הוא סבל וסבל מרורים. תחשבו מה יעקב אבינו עבר. עשיו מבקש להרוג אותו. לבן מהתל בו, מחליף לו את המשכורת 10 מונים. לבן ביקש לאבד את הכל. דינה נחטפת לו, עוברת מה שעוברת. 22 שנה בלי יוסף. הוא בטוח שהוא נרצח. הרעב, שמעון נופל בשבי בשלם הזמן. לוקחים אותו במאסר למצרים. בנימין צריך לרדת מצרימה. ובסופו של דבר יעקב אבינו על עצמו הרי מעיד, מעט ורעים היו ימי שני חיי. אומר הרמב"ן, הדבר הניכר בו מפני היותם רעים בעמל והנחה, נזרקה בו סיבה ונראה זקן מאוד. אז יעקב אבינו עבר חיים קשים, אבל לא שמענו אותו מתלונן, לא שמענו אותו שואל איפה האלוקים, למה זה דווקא אני. לא שייך שאלות כאלה, אנחנו מקבלים הכל בענווה, הכל בהכנעה, יש פה חשבון אלוקי, אנחנו לא יודעים. אנחנו היינו באחד הבסיסים של חיל האוויר, אז היה שם את המנכ״ל, היושב ראש של כל האגודה למלחמה בסמים. הוא היה המפקד של הבסיס בתחזוקה לשעבר. אמר לי, פנגה, תדע לך, אדם לא דתי, זה מאוד נהניתי שהוא היה ככה חמוד, מקשיב. אמר לי, פנגה, תדע לך, אני לא יודע אם אנשים יזכרו מה שאמרת. אני לא יודע אם יזכרו מה שהם שמעו. אבל מה שבטוח הם יזכרו, איך נתת להם להרגיש. כי אנחנו צריכים להבין שעם ישראל עכשיו מתעורר, ולכן כמו שיעקב אבינו לא שואל שאלות, אנחנו רוצים להתחזק בנקודה הזאת, שלא שייך לשאול שאלות, אלא לקבל הכל בהכנעה, להתפלל, להתחזק, ולמי שהקדוש ברוך הוא מסדר פה משהו ענק, ברור שעוד יבואו ימים קשים, יהיו דברים מאתגרים, השבועים זה אחד מהדברים הכי מאתגרים. אנחנו מן הסתם נתבשר עוד מעט, כאילו, מה זה עוד מעט? בזמן הקרוב, על כל מיני בשורות עם החטופים, אם זה בשורות או רצון של עסקה או משהו אחר, אני לא יודע, אבל הכל פה בוער, הכל פה משתנה ברגע, אנחנו לא יודעים שום דבר. וזה השיעור, תדעו לכם, אנחנו לא יודעים שום דבר. אני היום שהייתי אצל החיילים, אז אתה יודע, כל מיני דברים שאומרים לך שאסור להגיד מה שנקרא, ופתאום אתה רואה את כל התמונה אחרת לגמרי. וזה לימד אותי לחיים, זה לימד אותי כל כך לחיים. כי גם בחיים אתה בטוח שאתה יודע, ויש לך את הדעות שלך על ככה, והדעות שלך על ככה. יקירה, אנחנו לא יודעים שום דבר, שום דבר. רק אפשר ללמד מה שנקרא זכות על עם ישראל או להתחזק. ולמשל, אמרתי לכם שביחידה של המסתערבים האלה, הם היו 11, 7 מהם נפצעו, 1 נהרג. הבחור שנהרג היה בחור דתי מירושלים, משפחה חרדית. האבא חוזר בתשובה, למד באור שמח, והבן שירת בצבא, שירת ביחידה המובחרת הזאת, חתם גם קבע, והוא נהרג. אז בהלוויה, אבא אמר, אבא חוזר בתשובה, אבא אמר, אני גדלתי בקיבוץ. והבן שלי אמר, נהרג בקיבוץ. רק כנראה שאנחנו צריכים קצת להתקבץ יחד. שמעתם? תראו מה זה תובנה של אבא שקול. אומר, אני גדלתי בקיבוץ. חוזר בתשובה, אני גדלתי בקיבוץ, והבן שלי נרצח בקיבוץ. אולי בורא עולם מסמן לנו, התקבצו! אנחנו צריכים להתקבץ. לא יודעים חשבונות שמיים, אני אומר לכם, לא יודעים שום דבר. רק רוצים לקבל את הדין באהבה, להבין שהקדוש ברוך הוא מנהל פה את כל המלחמה, החמל האמיתי זה בשמיים, שם אלוקים מנהל פה את כל הדברים האלה. זוהי העבודה שלנו, יקיריי. לכן לדעת ש... מחכים לנו בבית.
למרות שהתרחקתי, הלב מרגיש קרוב. כדי למצוא תשובה לפעמים צריך לעזוב. לחפש יצאתי, שוב מבקש מזור. ובעודי שואל אני לא דואג לאן אחזור. יש מי שמחכה בבית, הוא יפתח לי את הדלת. כשישוב מרחוק הוא יקבל בזרועות פתוחות. יש מי שמחכה עדיין, מקבל אותי אחרת. כשישוב מרחוק הוא יקבל בזרועות פתוחות. למרות שהתקרבתי, נגעתי בחלום. ארצה תמיד שם בשבילי יש מקום. הקול שמתנגן בי מזכיר נשכחות. הוא מרפא ומנחם אכזבות. יש מי שמחכה בבית, הוא יפתח לי את הדלת. כשישוב מרחוק
שומר החוק, הוא יקבל מזרות.
בזרועות פתוחות, יקיריי, וטוב, אנחנו ממשיכים להתחזק. אנחנו, בעזרת השם, רוצים לקבל את הדברים באהבה, בהבנה, ולדעת שיש פה מישהו מנהל את העולם, ולא שואלים שאלות. אתה רואה שיעקב, הנה, עבר משהו עבר, בלי לשאול שאלות, בלי להתלונן, אבל למה, למה אני, ולמה? לא. קבל בהכנעה. וזה מה שאנחנו צריכים לקבל, את המלחמה הזאת בהכנעה, ואת המלחמה הרב-זירתית הזאת, שככה מכנים אותה, אתה יודע, איראן, חיזבאללה, לא יודע מאיפה זה מגיע, חוסים, כל מיני דברים כאלה. אז אפילו גם בבית שלנו כזו מלחמה, מלחמה רב-זירתית, עם האישה, עם הבעל, עם הילדים, עם הפרנסה, עם הבריאות, כאילו, עם ההורים, אתה מרגיש כאילו, בוא נע, זה רב-זירתי! אנחנו נתודה לעשות מה שאפשר. אנחנו מורדים ומרכינים את הראש, ומקבלים לעצמם מצוות עשה של התשובה, ורוצים לפשפש במעשינו להשתפר, בעזרת השם, בורא עולם. תראה את הילדים שלך, איזה ילדים מדהימים, באמת אני אומר לכם, איזה ילדים, איזה נתינה. אני אומר, עכשיו חזרנו מוגדת עזה, אז עשו להם ככה ערב שלם, ככה עם אוכל ועל האש, והביאו להם דברים, והגיעו, אתה יודע, כל מיני בגדים, עכשיו צריכים בגדים חמים, כל מיני. זה מדהים לראות את זה, באמת מדהים לראות את זה, והחיילים עצמם, ו... יש אנשים שלא היו 40 יום בבית, בטח לא בשבת. כוננות כל הזמן ו-24 משמרות של 12-12 שעות, דברים. תמיד בחיל הים, כל מיני, איזה בן איש חמוד כזה, אומר לי, פנגר, אנחנו נמצא במצבים לא פשוטים. לפעמים אני רוצה מניין, ולא תמיד אני מוצא, וזה השתדלות, ומוסירות נפש כזאת, איזה... באמת, עם ישראל יפה יפה, באמת עם ישראל יפה יפה. בקיצור, הגמרא מספרת על רבן יוחנן בן זכאי, שהוא היה רוכב על חמור, יצא מירושלים, והיו תלמידיו מהלכים אחריו, ואז הוא ראה נערה אחת, מלקטת שעורים מבין גללי בהמתם של ערביים. כידוע, סיפור מוכר, כולם מכירים את זה, לקראת תשעה באב, אתם מספרים את הסיפורים הללו. אז כמה שהיא ראתה אותו, היא נתעטפה בשערה ועמדה לפניו, ואמרה לו, רבי, פרנסני. רבי, תן לי פרנסה. אז רבן יוחנן בן זכאי שואל אותה, ביתי, מי את? אומרת לו, אני הבת של נקדימון בן גוריון אני. נקדימון בן גוריון. זה הבת שלו. אתה מי זה נקדימון בן גוריון? זה טייקון. אתם מבינים? זה גם טייקון וגם צדיק. הגמרא מספר מסכת תענית שהוא נתחייב הרי ב-12 כיכרות כסף של לספק 12 מעיינות מים לעולי רגלים. ואם לא ישיבם מלאים, הוא יביא את הכסף. כשהגיע הזמן ולא ירדו גשמים, מה הוא עשה? תבינו, זה צדיק, זה לא אדם רגיל, הוא נכנס לבית המקדש, ואמר, ריבונו של עולם, גלוי וידוע לפניך שלא לכבודי עשיתי, ולא לכבוד בית אבא עשיתי, אלא לכבודך עשיתי, שיהיו מים מצויים לעולי רגלים. תבין, נכנס לתפילה, לא עמד שעה בתפילה, שלושה משפטים הביא פה. טרח, טרח, טרח. מיד נתקדרו השמיים בעבים וירד מטר. אתם מבינים מה זה נקדימון בן גוריון? מה זה בן אדם הזה? זה צדיק יסוד עולם. הבן אדם לוקח עצמו, על עצמו הלוואה בביטחון גמור. ירד גשם בעזרת השם. איזה גשם? אתה לא רואה, נו? מה? לא ירד גשם? שנייה, נכנס לבית המקדש. פוף, תפילה. ריבונו של עולם, גלוי וידוע. לא בשבילי, לא בשבילי, בשביל הילדים שלך. טרח, מתקדרים השמיים ויורד מטר. ואז כידוע אותו נוכרי אמר, כן, אבל כבר שקעה חמה. הוא לא מתבלבל, תבין? הוא לא מאבד השתנות, נקדימון בגרון, הוא לא אומר, יואו, נכון, אבל תוותר לי, בכל זה היה מאוד קרוב. ממש לא. מרגיש שליטה במצב, לא מאבדים השתנות, פקססים מטרה. נכנס חזרה לבית המקדש, ואומר, ריבונו שלם, הודיע שיש לך עוד. אהובים בעולמך. בורא עולם, כי בשפה שלנו, כנס לתמונה. תראה לכולם אבל, תראה להם. תראה לגוי המגעיל הזה, שיש לך אוהבים פה בעולם. פאפאפאף, נתפזרו העבים, וזרחה החמה. שמעתם? תבין את הבן אדם הזה? מה זה נקדימון בן גוריון? נותן תפילה אחת, יורד עם גשמים. נותן תפילה שנייה, נעצר את השמש, עולה חזרה. מה זה הדבר הזה? וקראו שמו נקדימון, למה? שנתקדרה חמה בעבורו כמשה ורבנו ויהושע בן נון. אז הבן אדם הוא תנה, והוא כביכול כמעט כמו משה רבנו ואהרון עם הבקשות שלו, שתראה מה, הקדוש משנה סדרי בראשית של הבן אדם הזה. יופי. ולא רק שהוא צדיק, הרי הוא מולטי מיליונר. הבן אדם הזה כשהיה יוצא מביתו לבית המדרש, היו מציעים לפניו כלי מילת, בגדים יקרים כאלה, אתה יודע, של, אתה הולך פעם לרצפה ככה, עם, לא יודע, שטיח משי כזה, אך. ובאים עניים ומקפלים אותם מאחריו. זאת אומרת, הוא היה הולך, היו שמים לו ככה על הרצפה, הוא היה הולך כמו מלך, ואחרי זה היו אוספים, משהו מה שלא צריך. אז הבן אדם הזה נותן צדקה גם, לא שזה, הוא נותן צדקה בכבוד. אז חוזרים לחזלים חזל, אז איך, לאן הלך הכסף שלו? לאן הלך הכסף שלו? זה מה ששואלים, הרי רבן יוחנן מזכאי פוגש את הבת שלו, והבת שלו מלקטת שעורים, תבינו טוב, בין גללי בהמה של ערבים. שעורים זה לא מאכל בן אדם. אז הבת שלו, הבת של הקדימון בן גוריון, שרבי יוחנן בן זכאי אחרי זה אומר, אני זוכר את הכתובה שלה. אני חתמתי לה על הכתובה אלף אלפי אלפים דינרי זהב. הבחורה הזאת היה לה כתובה מפה אדון לולו. ובכל זאת, היא הגיעה למצב של רעב כזה. איך יכול להיות? איפה הכסף של אבא? הוא לא איבד אותו בהימורים, הוא לא איבד אותו בשטויות. איפה הכסף של אבא? אז יונה לו. יונה לו, רבי, וכי לא כך מושלים משל בירושלים מלח ממון חסר? או מלח ממון חסד, יש שתי גרסאות. זאת אומרת, אין לך, כמו שאתה צריך משהו של חומר משמר וזה המלח, אז אם אתה רוצה למלוח כביכול את הממון שלך שישאר, חסר אותו. תן צדקה. נו. ואומר רבי יוחנן בן זכאי לתלמידיו, אני זוכר שחתמתי לכתובה שלה, הייתה אלף אלפים דינרי זהב מבית אביה, חוץ משל חמיה. זאת אומרת, קיבלה משני הכיוונים טון של כסף. לאן זה הלך? אז הלך הכל. למה הלך הכל? למרות שנקדימון בן גוריון, מעבר לזה שהוא היה צדיק, מעבר לזה שהוא כלי מילת, הוא פרנס את ירושלים 21 שנה במצור. ובכל זאת, שתי דעות בגמרא, דעה אחת, הוא לא נתן מספיק. דעה שנייה, טוב, זה לא מספיק לפי דרגתו. הוא נתן. אבל לפי מה שהוא יכול היה, הוא יכול היה יותר. אבל הבת שלו לא שואלת שאלות על הקדוש ברוך הוא. היא לא אומרת, למה השם עשה את זה לאבא שלי? למה עשה את זה לי? למה? לא, לא, לא. מקבלים את הדין בהכנעה גמורה. הכנעה גמורה. כך אנחנו צריכים להתייחס לכל מה שקורה איתנו. הכנעה גמורה. וזה מה שצריך לחזק אותנו. מצד אחד אחדות, מצד שני ביטול מלא לקדוש ברוך הוא. כי סך הכל כולנו באמת בנים שלו, וכולנו אחים.
וכבר ישבנו והבטחנו לדבר על רגעים בהם רצינו לוותר, ובמלחמה כמו במלחמה בוער את הדרך חזרה, וכמה רחובות עלו בלהבות, וילדים משחקים בחרבות, ורק רצון אחד קיים לחזור הביתה, ולא מרגשים הניצחונות. ושלום, עשה שלום בינינו, מי ייתן ונחיה כמו אחים, ולא ניסח אלך פנינו, ולא תראה עוד אותנו נלחמים. ושלום, עשה שלום בינינו, מי ייתן ונחיה כמו אחים, ולא ניסח אלך פנינו, ולא תראה עוד אותנו נלחמים. וכבר לילות שלמים יושב ומגשר, מנסה להתחבר אז תישאר, והלוואי עוד רגע יהיה אחרת, ונשב ונדבר עם אח שונה. ושלום, עשה שלום בינינו, מי ייתן ונחיה כמו אחים, ולא ניסח אלך פנינו, ולא תראה עוד אותנו נלחמים. ושלום עשה שלום בינינו, מי ייתן ונחיה כמו אחים, ולא ניסח אלך פנינו, ולא תראה עוד אותנו נלחמים. שלום, עשה שלום בינינו, מי ייתן ונחיה כמו אחים, ולא ניסח אלך פנינו, ולא תראה עוד אותנו נלחמים. ושלום, עשה שלום בינינו, מי ייתן ונחיה כמו אחים, ולא ניסח אלך פנינו, ולא תראה עוד אותנו נלחמים.
טוב, מרגש השיר הזה, אני אגיד לכם. אי רצון שלא נלחם עוד, מה שנקרא, לא באויבים שלנו ולא באויבים, אתם יודעים, מבית. צריך לחשוב איך אנחנו משמרים את האחדות הזאת, גם ביום של אחרי, מה שנקרא. איך נשמר את האחדות הזה גם ביום של אחרי. טוב, כי צריך להבין שאנחנו כולם רוצים להיות מאושרים, כולם רוצים באמת לחיות טוב, אבל תמיד יהיה משהו שיאתגר. יהיה משהו שיגרום לנו... אכן, אם אנחנו אמיתיים, אושר אמיתי זה לא פה בעולם הזה. אושר אמיתי זה לא בעולם הזה. זה אחרי 120, אנחנו נתרפק על כנפי השכינה. פה יש אתגרים, ולא רק לאנשים הקטנים, גם לאנשים הגדולים. רבקה אמנו הייתה נביאה. היא בעלת רוח הקודש. אין יותר מעזרי זה, רבקה אמנו. היא זוכה לבעל כמו יצחק, יש לה בן יעקב אבינו. לכאורה... מושלם. גם עשיו, אני אומר לכם, היה בכיבוד אביהם, למשל, באמת גם מושלם. זאת אומרת, סך הכל יש נחת. אבל אנשים שהביא עשיו הביתה, היו מקטירות קטורת לעבודה זרה. וזה הרס הכל. עד כדי כך שלכאורה, אם אני הייתי שם על כף המוזניים אחת, את יצחק, את יעקב, את הרוח הקודש, את הנבואה, את מה שחזרנו שהשכינה הייתה שורה אצלם בבית, היה להם רמזים לזה, הנר היה דולק מערב שבת לערב שבת, הברכה הייתה משתלחת בעיסה, היה ענן קשור על האוהל, תקשיבו, יש פה ליגה, מה שנקרא. בכל זאת, רבקה אימנו הענקית שבענקית. אומרת, קצתי בחיי מפני בנות חטא. אם לוקח יעקב אישה מבנות חטא, אני, למה לי חיים? למה לי חיים? היי. לכאורה, מה זה דיבורים האלה? בסדר, זה הבן שלך התחתן, נבח, נו, מה נעשה? שם ירחם. מביא, השם יעזור, לא מסתדרת עם הקלות האלה. לא רוצה לראות אותם. איך הם נראות? שיקצס! אתה רואה, אפילו רבקה היא מנושים לסתם, זה לא, אנחנו לא חסו לדבר עליה בכלל, אבל אם היא אומרת, למה לי חיים, לא אומרת, הרסו לי את המצב רוח, אתה מבין? הרסו לי את היום. למה לי חיים? קצתי בחיי. וואו, איזה דיבורים קיצוניים לכאורה. אז תבין שככה זה בשנייה, יש דברים שכם להרוס לנו את המצב רוח. הזכרתי את רבן יוחנן בן זכאי, הוא נפגש עם אספסיאנוס הקיסר, והוא בא ואמר לו, כולם מכיר את הסיפור הזה, שלום עליך מלך, שלום עליך מלך. והרי אספסיאנוס היה באמצע נעילת הנעליים, ונעל אחת הוא נעל, ונעל שנייה הוא בא לנעול, והוא לא מצליח, נכון? והוא מסתכל על רבן יוחנן בן זכאי ככה קצת בבושה, תחשבו, נתקע עם נעל אחת, מה עושים? אומר לו רבן יוחנן בן זכאי, אתה יכול להיות רגוע, תדע לך, אתה פשוט התקיימותו של פסוק, שמועה טובה תדשן עצם. אתה השמנת משמחה, תהיה בריא. למה? כי כידוע, הוא אמר לו, שלום עליך מלך, ואומר לו, אני לא מלך, אומר לו, אתה כן מלך, כי אם אתה מחריב את בית המקדש, כתוב, והלבנון זה בית המקדש, באדיר ייפול, הוא ייפול על ידי קיסר, ואם אתה רחבת, אז אתה הקיסר. ואותו רגע באים לבשר לאספסיאנוס, שהוא אכן הוא נבחר לקיסר רומי. ולכן הוא השמין משמחה. אתם יודעים מה זה הבשורה הזאת? אתה קיסר רומי? זה הטופ שבטופ שבטופ. זה כמו שעכשיו יגידו לאחד החיילים בצבא, נדבר על הדרגות הבחירות, תקשיב, נבחרת לקידום או של אלוף, או אם אתם ממש רוצים להרגיש, אתה הרמטכ"ל הבא. אתה נבחרת להיות הרמטכ"ל הבא, בן אדם כזה שקיבל כזו בשורה, הוא אמור לעשות פליק-לקים באוויר עם חיוך שנמרח לו מאוזן לאוזן שאי אפשר למחוק. ולכן לא פלא שלא מצליח לנות את הנעליים. אז הוא פונה הרי לרבן יוחנן בן זכאי, כאילו, רבי, תציל אותי, מה אני עושה? הוא אומר לו, בוא, תביא בן אדם שאתה שונא אותו, שיעבור מולך, ותאמין לי, אתה תתכווץ חבל על הזמן. על זה נאמר, ורוח נחאה תייבש גרם. אז כך היה, הביאו בן אדם שהוא שונא, והוא התכווץ חזרה. אוקיי, אני עוצר פה ואני שואל שאלה. אני לא מבין את הפרופורציה. עוד פעם, כמו אצל רבקה. רבקה יש לה בעל כמו יצחק, אבינו, בן כמו יעקב, עוד בן שמכבד אותה כמו עשיו, יש לה רוח הקודש, ענן, נר, חלה, מה קורה פה? אז הוא הביא בנות קצת שם ירחם. נו מה? איפה זה על כף המאזניים? אתה רואה שזה משבש? אתה רואה שזה מטה את כף המאזניים? למה לי חיים? אז תראו מה זה להבדיל, אבל להבדיל, האספסיאנוס הזה, מבשרים לו שהוא המלך. תקפוץ, תן נגיחה בגג, מה שנקרא, מרוב שמחה, כאילו, אז מה אכפת לך שמעבירים מולך אדם שאתה שונא אותו? למה מי הוא בכלל? איך הוא מזיז לך בכלל? זה אפילו אמור לו לדקדק אותך, שאיך חצוף אחד, למה מי הוא? אני קיסר, לך, תחפש אותי, תעמוד בתור, חמוד. אני הקיסר, הוא היה צריך ללכת מדושן, עונג, אף אחד לא יכול להזיז אותו משמחתו. אלא תראו מה זה נפש האדם. בסך הכל העבירו מול פניו אדם שהוא לא הכי מסתדר, אוהב אותו, והוא חזר לממדיו הרגילים. אתם מבינים את זה? כל דבר קטן יכול להרוס לנו מצב רוח גדול. עוד פעם, כל דבר קטן יכול להרוס לנו מצב רוח גדול. אתה בנית תלי תילים, יהיה ככה ונעשה ככה וסך הכל ככה. פתאום בור עולם טורף את כל הקלפים. ומשהו אחד יהיה חייב להצבן אותך. זה משהו אחד שיהיה חייב לאתגר אותך. המן הרשע, כל זה איננו שווה לי, בעת שאני רואה את מרדכי היהודי יושב בשער המלך. אתם מבינים? כל זה איננו שווה לי, אז צריך להיזהר שאנחנו לא נהיה כמו עשיו, כן? אבל לדעת שזה הבחינה, וזו בחינה מאוד מאוד חשובה, שאנחנו רוצים באמת לעשות את המקסימום החיים שלנו, ולא לפספס אותם. אז אל תיתנו לדברים קטנים או גדולים להרוס לכם את המצב רוח. ושוב, אנחנו בני אדם. לכם שמעתי שהייתי עם הצבא, אז היינו עם היסר, עם היחידת סיור, אלה שאוספים את ה... לצערנו הרב, שוב, אני חושב, הילדים כבר ישנים, אז אני יכול לדבר טיפה יותר. אלה שאוספים את הגופות ואת החלקי גופות, תחשבו, שם ירחם, יש כל כך הרבה דברים שאנשים לא יודעים בכלל. יש אנשים שהולכים על ארבע, כדי לחפש כל שביב מידע. אז אתה רואה בפנים שלהם שממש הפנים כבויות. לא פשוט בכלל, מה שהם רואים ועוברים וחווים, ויש מהם כוחות בתוך עזה. בתוך עזה, כי הם צריכים לזהות כל מיני דברים, חס ושלום, אתה יודע, מוצאים בבית חולים, או מוצאים פה, או מוצאים שם, מבררים מי זה מה ומאיפה זה, וכל מיני זיהוי וכל מיני פשי. אז ברור שיהיו דברים קשים, יהיו דברים מאתגרים. אבל צריכים ללמוד איך להסתכל על העולם נכון. ופה באמת בדור שלנו, בגלל שאנחנו דור חלש, בדור שאנחנו הוריד לעולם שיטות איך לטפל בעצמנו. אז אם זה CBT או כל מיני שיטות אחרות שאפשר ליישם אותן באופן יעיל ומהיר, אז אני לא דיברתי על זה לפני כן, אבל אני אומר לכם, אנחנו שבוע הבא ביום שני, יש לנו קורס של 5 שעות, מ-5 עד 10, בצורה אינטנסיבית את שיטת ה-CBT, לתת לאנשים כלים כמה שיותר מהר לדעת איך לטפל בעצמם, כמו ש... רוני אילון היקר, חבר טוב, כן, שמיים ושורשים, וזה היה כל מה שהיה, רוני אילון הוא בוגר סיירת מטכ"ל, אז הוא עכשיו, יש לו גם מרכז הרצאות, שהייתי מרצה שם הרבה, שמיים. אז עכשיו הוא מסתובב בארץ ומכשיר כל מיני כיתות כוננות. הוא בוגר סיירת מטכ"ל, חוזר בתשובה, צדיק, חסיד, במידה מסוימת חסיד בלז, ואז הוא עכשיו מכשיר כל מיני כיתות כוננות. אז אותו דבר, אנחנו צריכים להכשיר כיתות כוננות נפשיות, רוחניות. כי העם נמצא בפוסט טראומה, העם נמצא בבלבול לא פשוט בכלל, המצב מאתגר, כלכלית, נפשית, רגשית, זוגית, אני אומר לכם, מלחמה רב-זירתית. אז בשביל זה הקדוש מזיקה אותם לפתח שיטה, שנקראת שיטת רפנגר, מה שנקרא, לנהל רגשות, איך לנהל את הרגשות שלנו נכון. בין שאר הכלים שאנחנו משתמשים, זה שיטת ה-CBT. אז כדי לטעום ולקבל כמה כלים מעשיים, אז יצרנו יום כזה שלם של סדנה אינטנסיבית, מ-5 עד 10, יום שני, אם יש עדיין מקום, צריך לברר. אם לא, אז עוד שבועיים אולי עוד, אבל אחרי זה יש לנו גם יום שלישי בבוקר לנשים, את קורס הדגל שלנו, שזה כבר מסע למעלה מ-3 חודשים, מסע מעמיק לתוך עולם הנפש, לקבל באמת עשרות כלים, איך לטפל בכמעט כל בעיה, להבדיל כמו שייחוד הצלה עושים קורס עזרה ראשונה מקיף, לטפל כמעט בכל הדברים שאדם יכול, שמגיש עזרה שונה, יכול להתעכל בו ביום-יום. אז אנחנו רוצים לעשות כזה דבר במקביל, אבל רגשי. העם צריך את זה, העם חייב את זה, העם נזקק לטיפולים, ובראש שלה זה לא רק העם, אלא גם אנחנו. בואו להיות המטפלים של עצמכם, מה שנקרא. אז ביום עיון זה יום, לא יום סדנה אינטנסיבית, זה יום שני, מ-5 עד 10, והקורס דגל הוא מתחיל ביום שלישי בבוקר, זה לנשים, לגברים ונשים יהיה כבר בהמשך חודש הבא, כמדומני תיפתח קבוצה עם הפרדה מלאה כמובן. מי שרוצה פרטים על שני הקורסים האלה זה כוכבית 8268. עוד פעם, לשני הקורסים, גם ה-CBT של הסדנה המרוכזת במיוחד לתקופה של עכשיו, אני מעביר כמובן הכל, או קורס הדגל שזה 3 חודשים ומעלה, צלילה לתוך עולם הנפש, לקבל את כל ארגז הכלים כדי לטפל בכל הבעיות כמעט האפשריות, אני אומר לכם. כולם דומות, כולם אותו מכנה משותף, ותמיד אפשר לעזור, אם לרפא או לא, זה הקדוש ברוך הוא, זה סייעת דשמיא צריכה להיות, אבל לעזור, להקל, זה ודאי, זה אפשרי, וזה חשוב מאוד. אנחנו צריכים להתחזק בזה, בעזרת השם, כי אתה מרים אותי תמיד. זה רק הקדוש ברוך הוא מרים אותנו. אבל בואו נעזור לעצמנו גם להתרומם.
שלא אמד, שלא אפול, שלא אמד.
מרים אותי תמיד בזאת השם, ואנחנו רוצים להבין שבאמת יש לנו את הכוחות. יש לנו את הכוחות לעשות דברים ענקים, ענקים, ענקים. כל אחד מאיתנו צריך להגיד, גיבור אני. ואני איך מנהיגתי לאוגדת עזה, ומרים לי שם את אחד הקצינים. אומר לי, הרב, אתה רואה אותו, אתה רואה אותו. הוא בסך הכל, כביכול, בסך הכל, קצין של הרבנות. לא יחידה מובחרת, ואפילו לא יחידת חיר. אבל הוא נלחם פה כמו אריה, ואולי נלחם פה יותר מהרבה מאוד אחרים. צריכים להבין שמלחמה הזאת העלתה על נס גיבורים אלומים כביכול, אתה מבין? אני אומר, אתה מסתובב באוגדת עזה, ובכל האזור שם, אתה יודע, אתה רואה את כל השמות האלה, את הרעים, כיסופים, בערי, אתה רואה שלטים מחוררים בכדורים, לקחו אותי לתוך ה... באוגדת עזה, הגיעו 30 מחבלים, מחשימה וזכרם, הם השתלטו על כל הבסיס, תחשבו, זה בסיס שהוא לא מתורגל לכזו כמות, אתם צריכים להבין, גם חיל הים אמרו לי, הרב, הם באו עם 7 סירות קומנדו, אנחנו לא מתורגלים לכזו כמות בבת אחת, אז הם הורידו 5, אבל 2 צריכו לחדור, אז התנהל קרב מאוד מאוד קשה בתוך האוגדה, 4 שעות, עד שהגיעו יחדות מובחרות, ולעד לעד סגרו אותם בתוך המתחם של חדר כושר, כאילו הכניסו את כל המחבלים, מה שנקרא, ועד מסוק צהלי, פשוט הפציץ שם את כל העניין, את כל העסק, נכנסנו לתוך חדר כושר, אתה יודע, עדיין הכל מופגז. לדמיין שפני 41 יום, מה הלך פה, מה הלך פה? ואני אומר את זה, זה צריך להבין, זה לא פשוט, אנשים עברו באמת דברים. טוב, אבל אנחנו צריכים להתחזק שיש בנו כוחות. לכן כידוע, בפרשה של השבוע, עשיו זומם להרוג את יעקב ורבקה שולחת אותו לחרן. למה אשכול גם שניכם ביום אחד? אז שאומר, רוח הקודש נזרקה בה, נתנבאה שביום אחד ימותו שניהם, גם יעקב וגם עשיו. לא רק שנולדו ביום אחד, הם גם יעזבו את העולם הזה ביום אחד. והגמרא מסכת סוטה בדף י' ג' מספרת את הסיפור, כיצד היה בעצם תהליך הקבורה של יעקב אבינו. אגב, השבטים ביקשו לקבור את יעקב אבינו, מערת המכפלה, ומגיע עשיו. הלו, מה לי, מה קורה איתכם פה? אמרו לו, ברוך השם, השם יעזור, כואב הלב, אבא נפטר, אנחנו רוצים לקבור את יעקב אבינו. מערת המכפלה. הוא אומר להם, מה פתאום? אתם לא קוברים אותו פה. למה לא? אז הוא מסביר להם למה קוראים לזה קריית ארבע. יש פה מקום רק לארבעה זוגות. מי זה ארבעה זוגות? הוא מסביר להם, אדם וחווה, אברהם ושרה, יצחק ורבקה, ושני הבנים, יעקב ועשיו. ממילא יעקב נתן את הקבר שלו ללאה, אז החלקה הנותרת היא שלי. שמעתם את היציאה של עשיו? תראה, 4 זוגות. אדם הראשון, חווה, אברהם, שרה, יצחק, רבקה, יעקב ועשיו, ככה אמור להיות, אומר. ממילא יעקב הנה קבר כבר בחלקה שלו את לאה, זהו, מה נשאר? שלי. טוב, אמרו לו, לא, אתה מכרת את הבכורה, ובמחירה אתה גם מכרת את החלקת קבר שלך. אמר לי, מה פתאום? רק את הבכורה. אמרו לו, לא נכון. אמר לי, בוא, תביאו שטר, בוא נראה. אמרו, אבל השטר נמצא במצרים. אמרו, למה לא מעניין אותי? אתם לא קוברים בינתיים. טוב, קראו לנפתלי, היה לה שילוחה, תן ריצה, קפוץ למצרים, תביא את השטר מחירה. בין לבין, מה שנקרא, בין לבין, היה שם את חושים, הבן של דן. חמוד, הוא לא שומע. הוא רק רואה את המדברים, פק 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 פק, רואה את השפתיים זזות, ידיים באוויר, כאילו, אתה יודע, יהודים מדברים עם הידיים. אבל לא מבין מה קורה פה, מה זה? שואל, מה זה? למה לא קוברים את סבא? מה קורה? אז אומרים לו, פשוט מאוד, הוא מעכב, הג'ינג'י פה, זה הסבא האדום הזה, הוא מעכב, עד שיבוא נפתלי מארץ מצרים. אמר להם, חושים, אני לא מבין. עד שנפתלי יבוא מארץ מצרים, יהיה אבי אבא, כאילו סבא, מוטל בביזיון? לקח עלה, פוף, פרק אותו. רוצץ את ראשו של הרשע הזה. אתה מבין? נגמר הסיפור. באותה שעה נתקיימה באמת נאובותה של רבקה, למה יש כל גם שניכם יום אחד? אבל לא מבין, למה רק חושים עשה את המהלך הזה? כאילו לא ראה בעיניים. אתה מבין? מי מעכב פה? מי? זוז! פו, פו, פרק אותו? להתראות? היי ואוי. תקשיבו, היה שם גדולי עולם הרי. מה זאת אומרת? היה הרי שמעון ולוי. הם יודעים לטפל באנשים, תאמין לי. הם עשו בשכם טיפלו יפה מאוד. תראו מה קורה שחוטפים בחורה יהודיה. והמחבלים מח שימם וזכרם. החיילים שם אמרו לי, אלם, אלם, הרי זאת אורי מגידיש, חיילת ששוחררה. למחבלים מח שימם וזכרם מצאו תמונה שלה עוד לפני שחטפו אותה. אתם מבינים מה זה? זאת אומרת, למחבלים היו תמונות, הם ידעו את מי הם חוטפים בדיוק. אין איזה מקרה, זה עוד מה שנקרא, הם לקחו עוד כמה, אבל הכל היה מדויק. איזה מפחיד, אני אומר לכם, זה חסד השם, מה שקרה, זה עוד כלום לא מה שהם תכננו שהם רצו לעשות, אתם מבינים? במידה מסוימת, אתה יודע, הרבה יצאו על המסיבה, שאמרו המסיבה, בגלל המסיבה, בגלל המסיבה. בצבא דווקא אמרו לי ההפך, אתם יודעים? בצבא אמרו לי, אם לא היה את המסיבה, הם היו מכוונים ישר לבסיסים. הם רצו להתקדם קדימה, להגיע לערים מרכזיות, להגיע לבסיסי צהל, היה להם בסיסים של חיל האוויר מסומנים, עם מפות, עם הכל. אז בגלל שהם התעכבו במסיבה, ואז הגיעו כבר כוחות, אז זה עיכב אותם. זה לא יודע, זה, תבין, אז אתה לא יכול לדעת שום דבר. בקיצור, שמעון ולוי היו שם, יכלו תאמין לי לטפל באסף בשנייה. יהודה, הוא בעט בארץ הרי שהוא הגיע ליוסף, אז הוא נתן ביתה בארץ, כל מצרים נעשתה תלמים תלמים, זאת אומרת יש לו כוחות על, יוסף עצמו גם כן, הרי הוא בעט בעמוד, פרק אותו. נו, אז למה דווקא חושים החרש? חושים! אתה מבין? בעט רך, בלי שאלות. אתה מבין ללמד אותנו, יקיריי, במקום שאין איש, תהיה איש. מה זאת אומרת? אל תחכה, לא, יש פה אנשים יותר צדיקים מני, יותר גדולים מני. מה זה קשור? בוא תתרום את החלק שלך. שב, תלמד, שבי, תלמדי, תתפללי. תבקשו מהקדוש ברוך הוא. אנחנו לא יכולים להבין מה התפילות שאנחנו יכולות לעשות. אבל זה נותן כוח לחיילים, זה נותן סייעתא דשמיא. זה הרי מה שיכריע את המלחמה באמת. בלי לפגוע באף אחד מהחיילים העיקרים שלנו. מה שיכריע את המלחמה זה מה שקורה בשמיים מבחינת מאזן, זכויות ועבירות, חס ושלום. כמה שיותר זכויות, יקיריי, כמה שיותר זכויות לשפוך, להבדיל, כמו שהחמאס ימח שימה וזכרם, צריכים דלק, דלק, והמדינה שלנו מתלבטת, להכניס דלק, לא להכניס דלק, דלק זה נשק, וכל מיני דברים כאלה, אין בעיה, זה נכון. אז צריכים להבין, גם אנחנו צריכים דלק, הדלק שלנו זה התורה, זה זכויות, ואין כמו התורה, אין כמו התורה כדלק. תכניסו דלק, לא לרצועה, תכניסו דלק של תורה לחיילים, ליושבי הדרום והצפון שנמצאים מפונים, והם אוכלים אחת השניות רבע במלונות האלה, כבר די, חלס, ויצא מכל החורים. דלק שווה תורה. אז לפעמים צריך להיות קצת חרש, תמיד, לא לשמוע, אני, מה קורה פה, מה שנקרא, כידוע. היה את הסיפור הידוע הזה עם הצפרדיים. הם נפלו לתוך בור, באר ישנה, ולא הצליחו לקפוץ, לצאת. ולאט לאט, אתה יודע, מנסות, מנסות, אבל אין הרבה סיכוי. והגיעו עוד צפרדעים שעומדות על שפת הבור שם, וצועקות להם, אל תנסו אפילו, אתם לא מסוגלות, זה גבוה מדי. וכידוע בסיפור שהייתה צפרדע אחת שלא ויתרה, המשיכה לקפוץ. וכולם אומרים לה, גברת, תירגעי, אין לך סיכוי, נו, והיא קופצת, קופצת. אבל אין לך סיכוי, קופצת, אבל תפסיקי, וופ, נתה קפיצה אחת וניצלה. כידוע יצאה משפת הבור, אז שאלו, לא הבינו, למה רק היא הצליחה, איפה כולם, למה כולם נשארו למטה? ואז התברר שהצפרדה הזאת היא החרשת. היא לא שמעה את כל הצעקות מבחוץ, את לא יכולה, תפסיקי לנסות, מה יצא לך מזה, אתה גם ככה מחור, או לא יודע מה, כל מיני שטויות כאלה שיהיה צרה, או אנשים אחרים אומרים לכם, לפעמים צריך לסתום את האוזניים, להבין, יש בי כוחות, יש בי כוחות, אני אעמוד בניסיונות, אני אעמוד בניסיונות, אני אלחם, אני אלחם. וכמו שבמלחמה הזאת, אתה רואה כל מיני אנשים, אחד בן 95 בא להתנדב, אני יודע מה? בוא, תביא את הבן 95 שלך להתנדב גם לתורה. לעוד מצוות ועוד זכויות, קדימה, כמה שיותר, לחטוף, לחטוף עכשיו, לשים את יצרה בצד, להפסיק להקשיב לו, הוא לוחש לך מה אתה שווה, מה יצא ממך, גם ככה אתה ככה, גם ככה את ככה, איזה שטויות ואבלים אני אומר לכם, פשוט להתחזק, להתחזק. אבל להבין שלפעמים מקבלים סתירה, כי יש סיבה. ומה הסיבה? ואיך אנחנו יכולים באמת לא להתרגש, ואפילו אולי לנצל את הרגעים הקשים שלנו, אנחנו נשמע את זה. אחרי השיר שצריך להפנים אותו, שכידוע על אבא, לא שואלים שאלות.
סבא, סבא, יש לי שאלה 50. אתה שעברת את החושך הגדול, איזה שברון, איזה ניסיון, איך שרדת, איך החיוך לא ירד מהפנים. עונה רבן של נכד יקר, בגילך הייתי אצר ביסוחו דום, מבעל זיתי, מנהגים משונים את הרבה ראיתי, מחכה שהילד המתוק ישאל מה נשתנה. אבל הילד לא שואל שום דבר, אבל הילד לא שואל שום דבר. מוחץ בלי ברכה, יחץ שובר את המצב, מחכה שהבן כבר נשאר. אבל הילד לא שואל שום דבר.
ילד, אין לך שום שאלות? שום קושיות, הכל ברור לך, הכל מובן לך.
הרים הילד את העיניים הטהורות, האמת הכל מוזר לי, יש לי מלא שאלות ואין ספור תמיות. אבל אבא, אתה הרי לימדת אותי שעל אבא לא שואלים שאלות, כי על אבא לא שואלים שאלות, כי על אבא לא שואלים שאלות. כך גם באותם ימים, עם כל היסורים, למרות הקשיים, ליבי כבשתי, שוב ושוב לחשתי, שעל אבא לא שואלים שאלות, כי על אבא לא שואלים שאלות, על אבא לא שואלים שאלות, כי על אבא לא שואלים שאלות, על אבא לא שואלים שאלות, כי על אבא לא שואלים שאלות, כי על אבא לא שואלים שאלות, כי על אבא לא שואלים שאלות,
על אבא לא שואלים שאלות. לכן אנחנו צריכים באמת, כמו שאמרנו, לא להתרגש מהיצר הרע שככה לוחש לנו, אין לך סיכוי, מה יהיה איתך? תקשיבו שכאשר הגמרא, לא הגמרא, זה בראשית רבה, המדרש אומר שאבא כהן ברדלה אמר, אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה. בלעם היה חכם שבעובדי כוכבים, לא יכול היה לעמוד בתוכחתה של אתונו. פתחה את הפה, וואו, 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 וואו. יוסף היה קטנם של שבטים ולא יכלו לעמוד בתוכחתו, כמו שנאמר, ולא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו. כשיבוא הקדוש ברוך הוא ויוכיח כל אחד ואחד מאיתנו לפי מה שהוא, על אחת כמה וכמה. הקדוש ברוך הוא יראה לנו כל אחד את הכישורים שלו, את היכולות שלו, את הכוחות שלו, ויגיד לנו, למה לא מימשתם אותם? למה? אז אנחנו צריכים כולנו לאחד כוחות, אני אומר לכם, ולעשות את השינוי הזה, לנצל עכשיו את הזמנים האלה. אני אומר לך, אני גם עצמי עם הלוז שלי, אני אומר לך ברצינות, אני מתחיל לשנות דברים, ואני נמצא עכשיו יותר עם חיילים, כי אני מרגיש שזה באמת צו השעה, צו השעה, לבבות פתוחים, פרפר, מה שנקרא, פרפר! שכל אחד מאיתנו ינצל את זה, כל אחד במה שהוא טוב, במה שהקדוש הוא חנן אותך או אותך, ואם הרב, אני לא יודע מה הוא חנן אותי, אז לא משנה את פוס, תורה זה ודאי, תפילה ודאי, תהילים, חסד, אבל גם בבית, גם בשכונה, לא חייבים ללכת דווקא לדרום, משהו כזה, אתה רוצה? אז אני הולך, אני זהו, דרום נראה לי, תחנתי אותו כבר שנראה לי שפעם בזה הצפון, אבל בואו נעשה משהו טוב ביחד. בואו נזכה את עם ישראל, בואו נקרב את עם ישראל. וחיילים, אתה רואה, הם מניחים תפילים, וציציות חוטפים אותם כמו גרביים, מה שנקרא. שכל אחד מאיתנו יחשוב מה הוא יכול לעשות, מה הוא יכול לתת, ולעשות את זה, לעשות את זה ביחד. טוב, דבר אחד אחרון. בואו נקרא לכם את ארץ צבי. רב אריה פרומר זצ"ל. כידוע, היה אחד מגדולי הדור בפולין, נרצח במיידנק בשואה, והוא שואל שאלה, תגיד לי, למה לא היה ציווי מפורש ליצחק לברך את יעקב? למה צריך את כל הקומבינה כביכול, אה? אז הוא אומר כך, שימו לה, אני מצטט לכם. אולי יש לו מה אומר. די ידוע שאין לך מעלה כענבה ושפלות רוח. הטופ שבטופ, ענבה ושפלות רוח. כמו שנאמר, ואני את דקה. זאת אומרת, אין לך זמן מסוגל לברכות כאותה שעה. שיעקב אבינו ראה כי יצחק אוהב את עשיו יותר ממנו. יעקב אבינו הרי רואה משהו שמרסק אותו כביכול בשפת הרחוב. הוא רואה שאבא יצחק אוהב יותר את עשיו. ככה הוא רואה. עכשיו, איזה מתסכל זה? אתה גם האח הצדיק. אתה באמת צדיק, אתה יודע שאח שלך תחמן, אבא של התחמנים. אבל מלא הוא תחמן ועובד על כל העולם, אבל גם על אבא שלך הוא עובד. אז ברגע שיעקב אבינו ראה כי יצחק אוהב את עשיו, ואני מצטט לכם כן מהספר שלו, שיצחק אוהב את עשיו יותר ממנו, ולא רק שהוא אוהב אותו יותר ממנו, אלא רוצה לברך את עשיו ולא אותו, ולא רק שגם מן השמיים לא מנעו את יצחק, על זה היה לו לב נשבר ונדכה כמעין כמוהו. כי חשב את עצמו גרוע מעשיו. שמעתם? יעקב אבינו, הקודש קודשים הזה, הוא מרגיש שהוא יותר גרוע מעשיו. אין בעיה. אבל אם אתה מרגיש ככה, תדע לך, עכשיו זו העת רצון הכי גדולה בעולם לקבל את הברכות. כלומר, על כן היה אז מוכשר ביותר לקבל הערת הקודש של הברכות. שמעתם? אם אתה רוצה ברכות, חמוד שלי, אם את רוצה ברכות, הכלי הכי מסוגל זה להיות ענב, ענב ושפל ברך. לא לחשוב שאני אפס, לא, אבל לדעת שמה, הכל מתנות בקדוש ברוך הוא. זה הכל חסד השם. לכן הוא מסיים ואומר, תדעו לכם, מזה לימוד לכל אדם, גם לך, גם לי, גם לכם. מה? לפי מה שהוא נכנע ושפל בעיניו, הוא כלי מוכשר לקבל הברכות של יעקב, כי מעשה אבות סימן לבנים. עוד פעם, אומר לכם הרב, תדעו לכם, זה לימוד לכל אדם, לפי מה שהוא נכנע ושפל בעיניו, כמה שהוא יותר מרגיש, אני כלום! אדרבה, הוא כלי מוכשר יותר עכשיו, לקבל את הברכות, כי מעשה אבות סימן לבנים. וזוהי העבודה שלנו, יקיריי, להתחזק בעובדה הזאת, שגם אתה מרגיש קצת שדרכו עליך, אתה מרגיש, קצתי בחיי עוד רגע, אתה צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא מעריך אותך, הקדוש ברוך הוא אוהב אותך, תדע לך, אתה לוחם, ואתה נלחם, ואתה לא מבטר, ויקיריי, אני אומר את זה עוד פעם, זה העבודה שלנו, לדעת שסך הכל הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו משהו, אני לא אתן פרטים מדויקים, שלא ככה, אבל אחד המפקדים שמה, הוא אחד הדרגות הבחירות, הוא היה אמור להשתחרר, והוא לא רצה להשתחרר, הוא רצה להמשיך, עוד לפני המלחמה. הוא עוסק בכל הנושא הזה של גם כל מחנה שורה וכדומה, הזיהוי והאיסוף, והוא לא ידע שתהיה מלחמה. והוא רצה להמשיך, רצה להמשיך את הקבע שלו, הוא בדרגה מאוד גבוהה, אבל סירבו לו, סירבו, הוא לא קיבלו את הבקשה שלו. והתאריך שהוא היה אמור להשתחרר היה בשביעי לעשירי, שביעי לאוקטובר מה שנקרא. זאת אומרת שאם הוא לא היה משתחרר לפני, אז המלחמה הייתה פורצת, והוא היה צריך להתעסק עם כל הדברים המאוד מאתגרים, אני אומר לכם, של המלחמה הזאת, שזה הביא אנשים למקומות לא פשוטים. אני מכיר אדם שהוא היה צריך לעסוק בזיהוי, והוא קיבל את כיף לב מהעיסוק בזיהוי, אתם מבינים? אז הוא אומר, תראו מה זה, אני רציתי משהו, אבל מנעו אותי, לא נתנו לי את מה שרציתי, כי יכול להתעצבנתי קצת, למה נתנו לי להאריך את הקבע שלי, למה? אז אשתו אמרה לו, אתה רואה למה לא נתנו לך לעכב את הקבע? כי הקדוש ברוך הוא רוצה לחסוך ממך, כי הוא יודע שאתה לא תעמוד בניסיון הזה. אז לפעמים אנחנו מרגישים שמעכבים אותנו, או לא אוהבים אותנו, או לא רוצים אותנו, ועד הרבה אנחנו מכינים כלי לברכות, כלי לברכות. אז זו העבודה שלנו, יקיריי. המלחמה הזאת היא מלחמה של התפקחויות. התפקחויות לדעת של שום כוחי ועוצם ידי, שום דבר, רק הקדוש ברוך הוא עם השם לא ישמור עיר שב שקט שומר. ולכן אנחנו צריכים להיות מאוחדים. איך אמר האבא, אני נולדתי בקיבוץ, הבן שלי נרצח בקיבוץ. סימן שהקדוש ברוך רוצה שנתקבץ יחד, נאהב אחד השני, נתמוך אחד בשני, נתפלל אחד על השני, ויהי רצון שהדברים האלה יעלו כלפי מעלה, וילמדו זכות ענקית על עם ישראל, הקדוש הזה, המדהים הזה, אני אומר לכם, היפה הזה, על כל גווניו וצבעיו, ואני אומר לכם, תדעו לכם, אני עברתי, ראיתי היום כל כך הרבה חיילים שלא הייתי שם שקל עליהם שיש להם יהדות, אני אומר לכם, קעקועים, אתה יודע, יחידות קרביות כאלה, נראה לך רחוק, איך שאתה מגיע אליו, כבוד הרב, מה העניינים? רואים אותך פה, שומעים אותך שם, אתה לא היית מאמין שהדמויות, אלה בכלל מכירות דמות של רב. לכן העבודה שלנו זה להבין, למד זכות על עם ישראל, שכל עם ישראל באמת קודש קודשים, ובשרד השם, שאנחנו ננצח את המלחמה הזאת, ונחזרו כולם הביתה לשלום, ונוכל רק לספר ביחד את הסיפורי ניסים, וההשגחה שהמלחמה הזאת מלאה מהם, ובא לציון גואל, שבפשע ביעקב. אז עד כאן ללילה הזה, יקיריי. כפי שלא דיברתי איתם את השטויות ולא נרדמתי בדרך. עכשיו רק שתתפלל שאני אגיע הביתה לשלום. תודה רבה לפנחס בינדר שלנו על השירים, על הטכנאות, על הכל. תודה רבה לכם שגזנתם, אתם קהל מדהים. לא התערבתם בכלל, כל הכבוד. ואני נפרד מכם ללילה טוב ושקט בזרד השם. כי לא יודע מה, אנחנו שהיינו בדרום הזה כבר, לא יודע, היו כל מיני התראות לכל מיני אירועים, והיא רצון שהכל יהיה שקט בזרד השם, שהכל יהיה בסדר. צריך לכם לילה טוב, שבת שלום. ונתראה להשתמע בעזרת השם, יום ראשון בהשראה ימית. לילה טוב, ושוב, שבת שלום.
השם, אס השם, אס השם, אהבתו אס השם, אס השם, ואהבתו אס השם, אס השם, אס השם, ואהבתו אס השם, אס השם, בכל לבבו, בכל נפשו, השם, אס השם, אס השם, ואהבתו אס השם, אס השם, ואהבתו אס השם, אס השם, אס השם, ואהבתו אס השם, אס השם, בכל לבבו,
תמיד איתי בכל שעה בשבילי, כל חי בקצב שלי. דברי תורה והלכה, גם אמונה וביטחון, מדברים לכל אחד בתדר הנכון. כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
93 FM, 92.8 FM, כל חי.